להשוות עצמנו לאחרים כל הזמן, זה כמו רץ באולימפיאדה, שכל הזמן מסתכל אחורה לראות איפה נמצאים המתחרים האחרים. תחשבו על זה, ריצת 100 מטר, כן, באולימפיאדה, מקצה האחרון, הנה זה מה שנקרא make it or break it, ויש את הפייבוריט, והוא רץ, והוא נותן את הספרינט של החיים שלו, וכל שתי צעדים הוא מסתכל אחורה, כדי לראות איפה נמצאים האחרים. אתם יכולים לדמיין את זה? כמה מגוחך זה. אבל ככה אנחנו בחיים שלנו הרבה פעמים. שלום לכל ההולכים במסע, מה שלומכם? אני שימי קייזרמן, מרצה ומאמן לתודעה ומנהיגות, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, התפתחות לשם שינוי. פה אתם תוכלו לקבל גישה מיד ראשונה לסיפורים, תובנות, למידות וכלים שנאספו בדרך ובמסע המיוחד הזה שנקרא חיים. בכל פרק אנחנו נדבר על נושאים שונים מעולם ההתפתחות האישית, תודעה, רוחניות, מנהיגות ועוד מלא דברים שאתם רוצים לשמוע. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ של הפודקאסט כדי שתוכלו לקבל עדכונים על הפרקים הבאים שייצאו, פשוט תלחצו על להירשם כמנוי. שלום לכל ההולכים במסע, מה שלומכם? אני מקווה שהכל בסדר בצד שלכם. היום יש לנו פרק סופר חשוב. אני חושב שיפגוש חלק מכם בול בזמן, ואני כמו תמיד, אני מאוד מתרגש. אז קודם כל, אני רוצה לומר שמאוד התגעגעתי להקליט לכם. כן, הייתה הפסקה יחסית ארוכה, אבל הרגשתי שהייתי צריך להניח רגע את הפרויקט הזה בצד ולהתעמק קצת בעצמי, וזה מה שעשיתי. גם אמרתי בהתחלה שאמרתי לעצמי, אני חושב שגם הקלטתי את זה בפרק הראשון, שזה יהיה פרויקט שאני בוחר להיות בו מאוד קשוב לעצמי, כי רק ככה אני אוכל להביא את עצמי קדימה ואת מה שאני רוצה לייצר ולהנגיש לכם. אז הייתי קשוב וזה מה שעשיתי, והנה אני חוזר להקליט לכם עוד פרק, וגם בקרוב עוד פרקים חדשים ומרואיינים חדשים, ויהיה לנו באמת סופר מעניין, עם המון ערך ומחשבות חדשות שאתם יכולים לקחת לדרך ולראות איך זה מרגיש לכם. אז ככה, מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו הולכים לדבר על ביקורת עצמית. אנחנו הולכים להבין אותה לעומק, איך זה נראה, איך זה מרגיש, ולא פחות חשוב מזה, אני אחלוק אתכם בסוף פרק 5 דרכים פרקטיות להפסיק עם הביקורת העצמית, כדי שנוכל לפנות מקום לאהבה עצמית, לכבוד עצמי וליצירת מומנטום חדש בעצם. בוודאי שיש לכם עכשיו את האופציה לקפוץ ככה לסוף הפרק, לקבל ישר את הטיפים, אבל יש משמעות לדרך. יש משמעות לעבור רגע את כל הפרק ולהבין בעצם את המאחורי הקלעים של ביקורת עצמית, למה זה קורה, לפחות לתפיסתי, למה אנחנו עושים את זה לעצמנו, מה זה בא לייצר בתוכנו וכל הדברים האלה. אז גם אם יש לכם איזשהו דחף כזה שבא לכם לקפוץ לסוף הפרק, אני מזמין אתכם להישאר, זה לא יהיה פרק ארוך, הוא מאוד ממוקד במיוחד בשבילכם, ורגע לחוות רגע את המאחורי הקלעים, כי אז שתגיעו לדרכים להתמודד עם ביקורת עצמית, זה אשכרה יכול לעבוד. אז יאללה, בואו נתחיל. אז כמו בכל פרק, חשוב לי מאוד לפרק לגורמים את מהות הביקורת העצמית, כדי שנוכל להבין למה אנחנו עושים את זה לעצמנו. למה אני מבקר את עצמי בצד השלילי של הדבר, ולמה אני ממשיך לעשות זה שאני יודע שזה לא עושה לי טוב. אז בואו ניקח רגע את צמד המילים ביקורת עצמית ונפריד אותם לרגע. אני מוצא שתמיד זה עוזר לי להבין דברים בצורה טובה יותר. והנה גם ככה על הצד, משהו שלא קשור טיפ אליכם, אם יש משהו שאתם לא מבינים, משהו שאתם לא מצליחים לתפוס ככה במודעות שלכם, במיין שלכם, אז נסו לפרק אותו, נסו להבין אותו בהקשרים אחרים. אם זה משהו מתחום ההתפתחות האישית, לדוגמה, האם הוא קיים גם בתחום התעשייה? כן, תחשבו על זה. פשוט תיקחו ותנסו להבין, כי הכל קשור להכל בסוף. אז בואו נחזור. אם אנחנו לוקחים את צמד המילים לרגע, ביקורת עצמית, ואנחנו מפרידים אותם, אז ביקורת לבד, כן? לפי המילון, הלכתי למילון, הסתכלתי, בדקתי, ביקורת היא שיפוט, הערכה, חוות דעת או ניתוח של דבר כלשהו. עד פה זה סבבה לגמרי. ביקורת תחת ההסבר הזה היא מאוד יבשה, משהו מאוד ישיר, איזשהו תהליך של לאמוד דברים, להעריך משהו לפה או לפה, להבין אם יש לי פה איזה תיקון לעשות, כן, משהו שהוא מאוד פלט. תחשבו לצורך העניין על ביקורת של פס יצור, פה לצורך העניין, אם אני לוקח רגע, כמו שאמרתי לכם קודם, מתוך התפתחות אישית, אני לוקח את זה רגע לעולם תעשייה. מה זה ביקורת, נכון? בכל מפעל, בכל משהו שמייצר משהו, יש לו את שלב הביקורת. אז בגדול, ביקורת בודקת מה יכול לצאת מהמפעל ומה פסול, כן? מאוד יבש. זה סוג של בקרת איכות. וברגע שאני מכניס את המילה עצמית, פה בעצם מתחיל האתגר, פה מתחילות הבעיות. ברגע שאני מתחיל את שאני מכניס את עצמי פנימה. כי אז תפיסת העולם שלי, ואיך שגדלתי, ומה למדתי על העולם, ואיך למדתי את העולם, נכנסים לתוך המילה ביקורת, ומתערבבים איתה, והכי חשוב גם איך שאני אוהב את עצמי, אם בכלל, כן, אהבה עצמית היא דבר עצום, ומאוד משמעותי שאנחנו מדברים על ביקורת עצמית. ושאנחנו מביאים את כל הדברים האלה למילה ביקורת, אז אני מתחיל לצלול, נכון? זה קטע כזה. אז ביקורת עצמית זו היכולת שלי לבקר את עצמי, לשפוט את עצמי ולנתח את עצמי מתוך תפיסת העצמי שלי ומתוך תפיסת העולם שלי. ותקשיבו פה, כי זה מאוד חשוב, מתוך תפיסת העולם שלי. כי ביקורת על פניו אמורה להיות יבשה ושטחית, כמו שאמרנו לפני כמה רגעים, אבל ברגע שאני מכניס את עצמי לתוך המיקס, ברגע שאני מכניס את עצמי לתוך המשוואה הזו, אז היא נהיית מורכבת מאוד. אבל אז נשאל את השאלה, מהי תפיסת העולם שלי? איך אני תופס את הבחוץ? ויותר חשוב, איך אני תופס את הבפנים? איך אני תופס את הרגשות שלי? איך אני תופס תקשורת בין אנשים? איך אני בכלל מתקשר עם עצמי? אנחנו תופסים תקשורת לפעמים כמשהו נורא חיצוני, אבל כל דבר לפני שהוא קורה בחוץ, הוא קורה בפנים. כל דבר לפני שהוא מתקיים בחוץ, הוא מתקיים כבר בפנים. אז תקשורת בחוץ בוודאי עולה בי השאלה לצורך העניין, איך אני מתקשר עם עצמי, איך אני מדבר עם עצמי, איך נשמע השיח הפנימי שלי. אתם רוצים תרגיל מגניב? אתם יכולים, תמיד אני ממליץ על כתיבה אינטואיטיבית, אולי אני גם אמליץ בסוף הפרק, אבל אני תמיד ממליץ על זה, למה? כי זה מעבר לפריקה שזה נותן לנו ולהבנה עצמית ולהגיע לאיזשהו סוף של מחשבה, ברגע שאני, אם אני מתכוונן לזה נכון, אני גם יכול להבין איך השיח הפנימי שלי הולך. שכל אחד מכם יכתוב רגע 5 דקות פשוט את המחשבות שלו, ואז יקרא את זה יום יומיים אחרי, ואז הוא יבין איך הוא חושב. ואז תסתכלו, האם החשיבה שלכם היא חשיבה של אהבה, של פרגון, האם היא מאוד ביקורתית, האם היא קשה, האם אתם קשים עם עצמכם? הרבה דברים שאנחנו לא שמים לב אליהם ולא מודעים אליהם, כי ככה אנחנו חיים, כן? זה אוטומט, זה לא טוב או רע, זה מה שזה. אז ככה עוד איזה טיפ קטן ותרגיל שאתם יכולים לעשות. אז יאללה, אנחנו רגע ממשיכים. אז ביקורת עצמית היא באמת טריקית, כי יש לה שני צדדים, על פניו, אוקיי? אנחנו נדבר על כל הצדדים, אבל יש את הצד החיובי במרכאות, אוקיי? והצד השלילי. אם אני מדבר על הצד החיובי, אם אני רגע נכנס רגע באמת לטוב ורע, אז ביקורת עצמית כן משמשת חלק מהאנשים, הרבה מאוד מהאנשים האמת, להנאה וליצירה ולתזוזה. זאת אומרת, אני דרך הביקורת העצמית יזיז את עצמי, כן? אני דרך הביקורת העצמית ייצר את התנועה. לדעתי הדבר הזה יכול להתקיים באמת באמת במקום שהוא, אפשר לומר אולי גם במרכאות, אבל במקום בריא, זה רק שאנחנו מבינים את עצמנו ממש. רק שאני, ואתם יודעים מה, שימו לב, כי זה מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו אוהבים את עצמנו ומכבדים את עצמנו ומעריכים את עצמנו, שאנחנו בהבנת הכוחות שפועלים בתוך עצמנו, אז אני יכול לשמור על עצמי, שאני לא אשכח את המטרה של הביקורת העצמית, כי כשאני בהיעדר הערכה עצמית ומגיעה ביקורת עצמית, זה מייצר לנו אנרגיה מאוד לא נעימה בגוף. אני בטוח שאתם מכירים את זה, אתם יודעים על מה אני מדבר, ככה זה עובד, ככה זה נראה. ובסוף, זה משהו של אהבה עצמית, וזה קטע, כי כל פרק כמעט אנחנו מדברים על המושג הזה של לאהוב את עצמך ולהעריך את עצמך, ותראו שזה לא סתם. לא סתם אנחנו סביב המקום הזה של להעריך ולאהוב את עצמנו, והכל, ברגע שאין את הדברים האלה, זה מייצר המון 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 אתגרים, ואני חושב שבאמת אחד האתגרים הכי גדולים זה באמת לאהוב את עצמנו ולקבל את עצמנו כמו שאנחנו. לפעמים זה מייצר בנו גם איזושהי אי-הבנה, למה בכלל? למה אהבה עצמית קשורה לאהוב את המקום העבודה שלי? למה אהבה עצמית קשורה לאהוב את הזוגיות שלי, להיות טוב בזוגיות שלי, לקבל בזוגיות שלי? ובסוף זה קשור. זה קשור כי זה מה שבאנו לעשות פה בסוף. באנו ללמוד איך לאהוב את עצמנו. ולא תמיד זה פשוט. בגלל דברים שאהבנו. ואני חושב שברגע שאנחנו מתחילים לאהוב את עצמנו ולקבל את עצמנו, שזה מסע בפני עצמו, זה לא החלטה. כן, זה לא בן אדם קם בבוקר ואומר לעצמו, הנה, אני אוהב את עצמי, ואז זה עובד. זה מסע. לא נוזיל מהמושג אהבה, כמו שמתאהבים בבן אדם, לפעמים לוקח זמן, זה משהו שאנחנו צריכים לתת לו כבוד. אז אהבה עצמית היא לא סתם במרכז של הדברים. כמו שאמרתי מקודם, אם אני לא בהבנה אמיתית ומשמעותית לגבי מי אני, לגבי הרגשות שלי, ביקורת עצמית יכולה לגבות ממני מחיר מאוד מאוד שלילי. והמחיר הזה הוא הרבה פעמים בצורה של ירידה במוטיבציה. קושי להעריך ולאהוב את עצמנו. אנחנו נהיה מתוסכלים, אנחנו מתמלאים בספק עצמי לגבי היכולת שלנו להתמודד עם מצבים מסוימים. אנחנו נכנסים לפינה ונשארים שם, אנחנו מאבדים את האמונה העצמית שלנו ועוד. כן, אפשר להמשיך באמת על המון המון דברים, אבל ברגע שאני מתחיל לבקר את עצמי, זה מייצר איזושהי נוקשות בתוכי וזה מייצר תקיעות. זה מה שזה. ולא חסרים דברים באמת שקורים כשאנחנו מתחילים לבקר את עצמנו ולא מעריכים את עצמנו. קחו רגע ותחשבו רגע עם עצמכם, כשאתם מבקרים את עצמכם, אוקיי? שאתם נמצאים בביקורת עצמית, מה קשה לכם לעשות? למה קשה לכם להתחבר? איזו תקיעות אתם חווים? מה אתם מרגישים בגוף? כן, זה תרגיל סופר חשוב, כי אנחנו מאוד מעולים, מעולים ב, בלחוות את הרגש, אבל קשה לנו יותר לפענח אותו, ולהבין את החוויה עצמה. וככל שננסה להבין, וככל שננסה וגם נצליח להבין את זה יותר, ככה סיכוי שנבין את הרגשות שלנו, כדבר שעובר בנו, ולא כמה שאנחנו בתכלס. כתבתי איזה פוסט, אני עדיין לא פרסמתי אותו בזמן שאני מקליט את הפודקאסט, אבל בטח אני אפרסם אותו עד אז, זה על, על, על ההבדל בין, בין להיות רגיש לבין להיות מחובר לרגשות. זה משהו שחשבתי עליו, האמת, לפני כמה זמן, ואז התחלתי להתעמק בו וככה הדבקתי אותו על החיים שלי ועל החיים של אחרים, ואז אני מבין שיש הבדל מאוד גדול בין להיות רגיש לבין להיות מחובר לרגש. תחשבו על זה, כמה פעמים אמרו עליכם, או אתם אומרים על בן אדם אחר, או הוא כזה רגיש, הוא בן אדם רגיש, היא כזו רגישה. וכשאנחנו מתחילים להבין את, את המקום הזה, אנחנו מבינים שלהיות רגיש, הרבה פעמים זה כמו להיות פשוט מאוד חשוף, שהרגשות מאוד חשופים. שחשופים לפגיעה, הכוונה, כן? שהם מאוד, הטריגרים חשופים לפני כל, כן? שאנחנו אומרים על מישהו שהוא רגיש, אנחנו הרבה פעמים אומרים שהוא נוטה להתרגש, שאפשר אולי להדליק אותו מהר, כן? ממקום של ללחוץ על הטריגרים, שהוא רואה משהו והוא מתרגש נורא. ואני חושב שהצד השני של להיות מחובר לרגשות, זה לא רק לחוות את הרגש, זה גם להבין למה הרגש הזה עובר דרכי. למה אני חווה את זה? למה שאני חווה שמחה? זה ככה. ולמה שאני חווה עצבים ותסכול וכאב ועצב? זה ככה. וברגע שאני מתחיל לתקשר עם עצמי על הרגשות שאני חווה, אז אני יכול להתחיל להתקדם. אז אני יכול להתחיל באמת לזוז למקום שאני לא רק רגיש, אלא אני גם עובד עם הרגש. אני מבין את הרגש שלי. וזה משהו מאוד מאוד חשוב להבדיל בתוך עצמנו. אז תשאלו את עצמכם, האם אני באמת רגיש? האם אמרו עליכם שאתם רגישים? האם אתם אומרים על עצמכם שאתם רגישים? ובצד השני, האם אתם מחוברים לרגש? זו הבחנה מאוד מאוד חשובה. נמשיך. אחרי שאנחנו מבינים מה זה ביקורת עצמית, ממה זה עשוי, איך זה נראה, נשאלת השאלה למה אנחנו מבקרים את עצמנו. למה יש לנו את היכולת הזאת בכלל לבקר את המעשים שלנו? הרי לחיות אחרות אין את זה. כן, לא תראו כלב מבקר את ההתנהגות שלו, אולי הוא יתבאס כי כלבים כאלה לפעמים, אבל לא תראו כלב מבקר את ההתנהגות שלו. כן, שהוא קרא עכשיו קרית או אכל לכם את הנעלי בית. הוא לא יגיד לעצמו, אוף, רקסי, איזה בסה שאכלת את זה, זה ממש לא התנהגות טובה. לא תראו את זה. אז למה זה קיים בנו? אז יש כמה סיבות שאני חושב, מתוך החשיבה שלי, לא גיגלתי את זה, זה משהו שאני ככה תופס את העולם דרכו, וככה מאוד חשוב לי לשים את זה, כי באתי להנגיש לכם רגע ראיית עולם, גם קצת שלי, אבל גם קצת ממה שאני רואה וחווה על בשרי. אז אני חושב שאחת הסיבות, קודם כל, שאנחנו מבקרים את עצמנו, זה הצורך שלנו בשייכות. עכשיו תהיו אותי לרגע. עכשיו, אנחנו מבינים, הרי אנחנו מבינים שהצורך שלנו להשתייך זה משהו מולד, כן? הוא מושרש מאוד מאוד חזק בתוכנו. וביקורת עצמית זה אחת הדרכים שלנו להבטיח את השייכות שלנו לקבוצה מסוימת. בין אם זה בעבודה, במשפחה, בזוגיות. זה כמו איזשהו course correction, נכון? זה כמו איזה תיקון מסלול שאנחנו עושים לעצמנו כדי לחזור למוטב. ועכשיו למה? למה אני בעצם עושה את זה? כי אם אני שואל את עצמי, אם אני לא אעשה את זה, מה יקרה? ומה יקרה ומה יקרה ומה יקרה? יש לי איזשהו פחד מושרש בתוכי להישאר לבד. והפחד הזה יושב על הצורך שלי להשתייך. כן, אז שאני אומר לעצמי, אל תעשה את זה יותר, אל תגיד את זה יותר, לא היית צריכה להתנהג ככה. וכל הדברים האלה, אתם מבינים לאן זה הולך, נכון? אז אני בעצם מתקן את עצמי כדי להישאר במסלול מסוים, כי יש בי פחד להישאר לבד, ואני בעצם רוצה להיות שייך לקבוצה מסוימת. הקבוצה הזאת יכולה להיות רעיון, היא יכולה להיות משפחה, זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות עבודה, זה יכול להיות המון דברים. וזה יכול להיות תדמית, כן, שאני רוצה להשתייך אליה. ופה בעצם זה בא לסיבה השנייה שאני חושב שאנחנו מבקרים את עצמנו, וזה בעצם הצמדות לאגו. מה זה אומר? האגו שלנו רוצה לשכנע אותנו שאנחנו תמיד נמצאים בתחרות. ובגלל שאנחנו מתחרים, ובגלל שאנחנו נמצאים בתחרות, אנחנו צריכים לשפר את עצמנו כל הזמן. כן? זה תחרותיות. הרי אנשים שהם אתלטים, שהם מתחרים ברמות מאוד גבוהות כל הזמן, הם משפרים את עצמם, נכון? אתלטים מקצועיים צופים בקלטות, צופים בווידאו שלהם, הם צופים במנתחים תחרויות שלהם, כי הם רוצים להשתפר כל הזמן. עכשיו, בסדר, בסביבה תחרותית, שזה העיסוק שלך, שזה מה שאתה עושה, אבל שאנחנו נצמדים לאגו במקומות אחרים בחיים שלנו, אנחנו מרגישים שאנחנו בתחרות, ושאנחנו בתחרות אנחנו תמיד, תמיד מבקרים את, את עצמנו, כי אנחנו רוצים לשפר את עצמנו. כי אם לא נעשה את זה, נגיע אחרונים, כן? אנחנו נפסיד בתחרות, אנחנו נחשל, וכל הדברים האלה. והאגו שלנו, אם אנחנו מחוברים אליו, הוא עושה את זה דרך השוואתיות חוזרת לאחרים. ומפה נולד השיח של, אני לא מספיק. כי אם אני לא מספיק, אז איך אני יודע את זה? אני לא מספיק בהשוואה למי? בהשוואה למה? הרי אם אני, שאני לא מספיק, שאני אומר לא מספיק, זה לא שאני לא מספיק להגיע לאנשהו, זה ש-I'm not enough, אני לא מספיק. ובשביל להבין שאני לא מספיק, אני חייב נקודת התייחסות מסוימת, נכון? וזה פה נכנס האגו. אז כל עוד אני ארגיש שאני נמצא בתחרות, אני תמיד ארצה לשפר את עצמי. עכשיו, אתם בטח אומרים לעצמכם, כן, אבל אני רוצה לשפר את עצמי, אני רוצה לצמוח, אני רוצה להתקדם. וזה נכון וזה חשוב. יש משפט שאומר, אני גם מאוד מתחבר אליו, זה ש עושר שווה התקדמות, כן? בכל, במובן פנימי, במובן חיצוני, אבל אנחנו צריכים להבין מאיפה אנחנו מגיעים לזה. כן? שאנחנו מדברים על, על, על הנאה דרך אגו, דרך הצמדות לתדמית שאני מנסה לשמר, דרך הצמדות דרך השוואה לאחרים. כל פעם שאני מנסה להניע את עצמי מהמקום הזה, זה לא באמת חוויה שהיא נעימה לנו, כן? אתם יכולים להסכים עם זה, זה פשוט לא נעים. ואחד הדברים ש אתם יודעים, דיברת על זה לפני כמה דקות, שאני מניע את עצמי מתוך ביקורת עצמית, הרבה פעמים השיח הפנימי שלנו, הוא לא באמת מפרגן לעצמנו. זאת אומרת, זה יהיה, אני לא מאמין שעשית את זה ככה, איזה אפס, כדאי מאוד שתרים את הרמה הפעם הבאה. כן, השיח הוא מאוד רודה, הוא מאוד רודני. זה יכול להיות גם משהו יותר רך, אבל עדיין הוא יהיה פאסיב אגרסיב, כן? כאילו, וואו, אני ציפיתי מעצמי באמת להתנהג בצורה אחרת, ואני לא מאמין שנפלתי עוד פעם לאותו דבר. וזה שיח שהוא מאוד מאוד ביקורתי, והוא לא באמת נעים לנו, הוא לא באמת מייצר בנו את התנועה שאנחנו רוצים, הוא די קובר אותנו עוד קצת למטה. אז נשאלת השאלה, אוקיי, איך אני אז מייצר את ההתקדמות הזאת בלי זה? כי ברגע שאנחנו עושים את ה, שאנחנו מנסים להתקדם, שאנחנו יודעים שמה שמניע אותנו, שמה שמייצר בי מוטיבציה, זה ביקורת עצמית שלילית, אז אני בעצם לא יודע מה זה, איך לעשות את זה בצורה אחרת. אז מבטיח לכם שנגיע רגע להצעות הפרקטיות, לדרכים איך לעשות את זה, זה יבהיר לכם איך אפשר לעשות את זה. איך אפשר לייצר מוטיבציה בעצם, לא בביקורת עצמית. עוד דבר שהייתי רוצה ככה רגע לחלוק על למה אנחנו מבקרים את עצמנו, ואני חושב שהוא מאוד משמעותי בלהבין אותו, זה שאנחנו הרבה פעמים חושבים שככה אמורה להרגיש אחריות. אני אגיד את זה שוב. אנחנו מבקרים את עצמנו כי אנחנו חושבים שככה מרגישה אחריות. עכשיו תנו לזה לשקוע רגע, כן? אנחנו מרגישים שזו הדרך שלנו לקחת אחריות. והאמת היא שביקורת עצמית יש בה הרבה אלמנטים של קורבנות. ואם אנחנו רוצים לקחת אחריות, אנחנו צריכים לצאת לפעולה ממקום של אהבה, של הערכה. אני חושב שביקורת עצמית הרבה פעמים מרגישה כמו הדלק הנכון, אבל בתכלס זה לא מה שהאוטו צריך. ואנחנו חייבים להתחיל להבין אם אני רוצה באמת לייצר הנאה נכונה, אני חייב להבין מה הדלק הנכון עבורי, מה הדלק הנכון בתוך החוויה האנושית הזאת, כדי באמת להניע אותי קדימה. ואתם יודעים, למי שקורא את התכנים שלי, אני מדבר לא מעט על זה שהחוויה החיצונית שלנו נוצרת מתוך החוויה הפנימית שלנו. אז יש לי שאלה לכל האנשים ששומעים אותי עכשיו, ואולי הם מזהים את עצמם כאנשים שמבקרים את עצמם המון. כמה אתם מרגישים שהסביבה שלכם מבקרת אתכם? כמה אתם רגישים לביקורת מהסביבה? אם מישהו מבקר אתכם, האם זה מקפיץ אתכם? האם אתם נכנסים למגננה? האם אתם נכנסים למתקפה? כמה אתם מרגישים שהאנשים סביבכם תמיד יש להם מה לומר, כן? אוף, האדם, תמיד יש להם מה לומר זה. כן? כמה אתם מרגישים שזה המצב סביבכם? אז אם אתם רוצים, אם אנחנו רוצים להפסיק לחוות את זה מבחוץ, אנחנו צריכים להפסיק לחיות את זה מבפנים. זה אחד החוקים, אני חושב, הכי משמעותיים של להתחיל לייצר לעצמנו חוויית חיים נעימה יותר, זה להבין מה מתחולל בפנים ולהתחיל לגעת בה ולשנות את הבפנים שלנו. עשיתי לייב לא מזמן על איך אנחנו יכולים לצאת מקורבנות ולהתחיל לקחת אחריות על החיים שלנו. יש את זה באינסטגרם שלי אם אתם מעוניינים. אני אראה אם אני גם יכול לשים לכם לינק פה בתיאור של הפודקאסט, אבל אחד הדברים שנתתי שם איזושהי מטאפורה, איזשהו סיפור שאני מספר גם בהרצאות שלי, שאנחנו לפעמים כל אחד פה מתארגן בבוקר לאן שהוא, כל אחד שם עליו בגדים, מתארגן, חלק מתקלחים ומסדרים את השיער ומתארגנים, ואז אנחנו עומדים פעם אחרונה מול המראה, ואנחנו הרבה פעמים לא אוהבים את מה שאנחנו רואים, משהו לא מסתדר, הצבעים לא מתאימים, והשיער שלנו פתאום לא מסתדר. ואז אני בעצם שואל שאלה מאוד פשוטה, את מי אנחנו משנים? האם אני מנסה לשנות את המראה, שמראה לי משהו, שמראה לי שאני לא, כן, אני הולך למראה כדי לראות את עצמי, אז אם אני לא אוהב את מה שאני רואה עליי, אני משנה את המראה? או שאני הולך ומשנה את הבגדים? בוודאי שאני משנה את הבגדים. ואם אני לוקח רגע את התפיסה הזו, ואני אומר, אוקיי, כל בן אדם שאני רואה, וכל חוויה חיצונית שאני חווה, ותודעה קולקטיבית שאני חווה, הם בעצם מראה עבורי, אז אני צריך להתחיל להפסיק להתעסק עם המראות שמשקפות לי את מה שקורה בתוכי, ולהתחיל להתעסק עם מה שבתוכי. אז אם יש משהו בתוככם שמפריע לכם, אם יש משהו בתוככם שעובר דרככם ולא נעים לכם, כי אתם חושבים שמישהו אחר עשה את זה, אל תחליפו את המראה, תתעסקו בעצמכם. יש איזה מין תפיסה כזאת בעולם ההתפתחות האישית, שאומרת שאתה חייב לחתוך את כל האנשים השליליים, או האנשים שלא מפרגנים לך מהחיים שלך. עכשיו, באיזשהו מידה זה נכון, כן? אף אחד לא רוצה להיות עם אנשים שהם רק שליליים, ואף אחד לא רוצה להיות עם אנשים שהם רק לא מפרגנים לך, אבל יש פה משהו שאסור לפספס. והמשהו הזה הוא שהאנשים האלה שהם שליליים או שלא מפרגנים לנו, בעצם הם מראה למה שקורה לנו בתוך החוויה הפנימית. ובמקום להחליף את המראות האלה, במקום להזיז את האנשים האלה, יש עוד אופציה שאפשר לקחת, היא הרבה יותר אמיצה והיא הרבה יותר מורכבת, זה אני יודע בוודאות. האופציה היא פשוט להתעסק עם עצמנו. להבין מה האיש השלילי הזה, כן, קודם כל, למה הוא נמצא בתודעה שלי? להבין למה האנשים שלא מפרגנים נמצאים בתודעה שלי, ואיזה רגש זה מעורר בי. וברגע שאני מבין את הרגש שזה מעורר בי, להתחיל להתעסק עם הרגש הזה, ולהבין אותו, למה הוא מגיע, ולהביא לאיזשהו ריפוי בתוכי של הרגש הזה. כי אני יכול להחליף מראות כמה שאני רוצה, אבל בסוף ההשתקפות היא תמיד תהיה שלי. אז אחרי שהבנו שנייה, מה זה ביקורת עצמית, ולמה אנחנו עושים את זה לעצמנו, אוקיי? יש עוד סיבות, אפשר למנות עוד מלא מלא סיבות, זה מה שבחרתי להביא, אתם מוזמנים באמת לחקור עוד, אני בעד חשיבה עצמאית, ובעד שכל אחד מכם יצא רגע לאיזשהו מסע של חקירה, אם זה משהו שמעניין אותו, אם הוא מבקר את עצמו וזה לא נעים לו, והוא רוצה להבין עוד, תמיד להבין עוד ולחקור בעצמכם, וללכת לאן שהתודעה שלכם לוקחת אתכם, זה סופר חשוב וקריטי, ולפעמים גם מענה, אז אני באמת ממליץ לזה. אז הבנו מה זה ביקורת עצמית, הבנו למה אנחנו עושים את זה לעצמנו, בוא נבין איך אפשר להשתחרר מזה, מה שנקרא, לזה באנו, נכון? אז הנה חמישה דברים שאפשרו לנו לשחרר ביקורת עצמית. ועכשיו, לפני שאני אומר לכם אותם, איזה מעצבן שאני מושך את הזמן עוד קצת ועוד קצת, אבל תהיו איתי, כי אני יודע שכיף לנו. אז לפני שאני אומר לכם אותם, חשוב שתבינו שכל טיפ שתשמעו, אוקיי? גם בפודקאסט הזה, בכל דבר בחיים שלכם, כל טיפ שתבינו, כל טיפ שתשמעו, כל טיפ שאתם בכלל מתחברים אליו, בלי התמדה ועקביות בהוצאה לפועל, זה לא יעבוד. כן? ידע שווה כוח, זה לא כל הנוסחה, כן? כי ידע פלוס פעולה, זה שווה כוח. אוקיי? אז כל מה שאתם תשמעו פה היום, רק אם תתמידו בזה, רק אם תהיו עקביים עם האקסקיושן של הדבר הזה, רק אז אתם תצליחו לראות שזה משנה לכם את החיים. לא פחות מזה. אני אגיד עוד דבר קטן מאוד מאוד מאוד, הרבה פעמים שאנחנו רוצים להפסיק לעשות משהו, זה לא באמת להפסיק לעשות אותו, אלא זה להתחיל לעשות משהו אחר. אוקיי? תחשבו על זה שאתם רוצים להפסיק לאכול לא בריא, אתם חייבים להתחיל לאכול בריא. זה לא רק להפסיק לאכול לא בריא, כן? אני חייב להתחיל לאכול בריא. אז הרבה פעמים האסטרטגיה של להפסיק לעשות משהו, זה להתחיל לעשות משהו חדש, שעונה על הצורך הראשוני שאני צריך למלא. אוקיי? אז יאללה, בואו נתחיל. הדבר הראשון שאני צריך להתחיל לעשות, זה לעבוד על הקבלה העצמית שלי וקבלה עבור עצמי. למה? אוקיי. אז זה קשור לצורך שלנו בשייכות. עכשיו, למה שייכות קשורה לקבלה עצמית? כי אם אני לא מקבל את עצמי, אז בתוך תוכי תהיה לי תמיד המחשבה שאומרת, למה שמישהו אחר כן? אם אני לא אוהב את עצמי כמו שאני, למה שמישהו אחר כן? וזה קורה ברמה מאוד מאוד לא מודעת, אבל תשאלו את עצמכם ברמה המודעת, האם אני אוהב את עצמי? ואם לא, כנראה שיש איזה צ'יפ, אולי, כן, שאומר, למה שמישהו אחר? אז אם אני פועל מתוך המיינד הזה, אני תמיד אשאר בחרדה של, הנה עוד רגע זורקים אותי. הנה עוד רגע זה נגמר. וכמו שאמרתי רגע לפני רגע, אם אני רוצה להפסיק משהו אחד, אני צריך להתחיל משהו אחר. אז במקרה הזה, צריך להתחיל לקבל את עצמנו ולאהוב את עצמנו כמו שאנחנו. זה לא פשוט, זה מסע, אבל כל עוד התחלנו אותו, גם אם אנחנו בהתחלה, אנחנו במקום טוב. כן, אנחנו בדרך. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מדברים, אם אני לוקח את זה רגע לשיח של הגשמה עצמית. חבר'ה, הגשמה עצמית, כל עוד אנחנו נתייחס אליו כאיזשהו מקום להגיע אליו, כן, הגשמה עצמית זה לא יעד. סליחה שאני סותר רגע, זה מאוד מאוד חשוב. גם קבלה עצמית זה לא יעד. כן, זה לא מקום להגיע אליו, כי כל פעם שאני חושב שמשהו מהדברים האלה הוא מקום להגיע אליו, תמיד אני אטיל ספק במקום שבו אני נמצא. זה לא מקום, זו דרך. כל עוד אני במודעות, כל עוד אני בבחירה מודעת, בוחר לאהוב את עצמי, גם כשקשה, כל עוד אני בוחר לקבל את עצמי, כל עוד אני בוחר, שוב, במודעות לעשות את הדבר הזה, עכשיו אני בדרך. אז הגשמה עצמית זה לא יעד, הגשמה עצמית זה כל עוד אני צועד בדרך שאני בוחר לצעוד בה, אוקיי? אז זה מאוד חשוב. אז על קבלה עצמית הבנו, עכשיו מה זה קבלה עבור עצמכם? אנשים שמבקרים ושופטים את עצמם המון, מאוד קשה להם לקבל מילה טובה מהסביבה. זה משהו שלי היה קשה איתו, עדיין אני מוצא שיש לי איזשהו אתגר אישי איתו, כי כמובן גם אני מבקר את עצמי, אני בעבר הייתי מבקר את עצמי ברמה מאוד מאוד קשוחה, היום גם יש לי רגעים, כן, אני מדבר אליכם מתוך חוויה, אני לא מדבר אליכם מאיזה הר אולימפוס שהנה התגברתי על זה, לא, חבר'ה, כולנו נמצאים שם, העניין הוא מודעות, העניין הוא לבחור מתוך זה, אז אנשים שמבקרים את עצמם מאוד קשה להם לקבל מילה טובה, הם רוצים אותה מאוד, שלא תבין לנו נכון, אבל מאוד קשה להם לקבל אותה, למה בעצם? כי הביקורת העצמית היא זו שגורמת לנו להאמין שלא מגיע לנו. אתה מקבל מילה טובה ומיד עולות ספקות, כן? זה באמת מגיע לי? זה באמת מדויק? ובשביל שנרגיש נוח בגוף שלנו, אנחנו מתחילים להנמיך את עצמנו. כדי שיהיה לנו הגיוני. פה נכנסת בחירה מודעת, חברים. בבקשה, בבקשה, אם קשה לכם, אני קצת שם אתכם בפינה, אבל גם את עצמי אני שם שם. אם קשה לכם לקבל מחמאה ומילה טובה, תתאמצו. מישהו אומר לכם כל הכבוד, סתמו את הפה, תנשמו, תתחברו ללב שלכם, אפילו שימו יד על הלב שלכם, אני לפעמים עושה את זה, ותגידו תודה. כן? אל תגידו, לא סתם, זה שטויות, מכירים את ההנמחה הזאת? וואו, איזה עבודה טובה עשית? זה סתם. חבר'ה, זה לא סתם, תכבדו את העבודה שיוצאת לכם מהידיים, אתם עשיתם את זה, אתם יצרתם משהו, אל תתנו לזה לעבור, קבלו, מגיע לכם. תתנוכחו ברגע ותגידו לעצמכם, אפילו במודעות, איזה כיף, תודה. אני מקבל את התודה הזאת בכיף, אוקיי? מגיע לכם. הדבר השני שאפשר לעשות זה להפסיק להשוות את עצמנו לאחרים. תשוו את עצמכם למי שהייתם אתמול. זה קצת קלישאתי, כן, אבל אין מה לעשות. כל זמן שאנחנו משווים את עצמנו לאחרים, אנחנו תמיד ניפול במקום השני, כי ככה המיינד עובד. להשוות את עצמנו לאחרים כל הזמן, זה כמו רץ באולימפיאדה, שכל הזמן מסתכל אחורה לראות איפה נמצאים המתחרים האחרים. תחשבו על זה. ריצת 100 מטר, כן, באולימפיאדה, מקצה האחרון, הנה זה מה שנקרא make it or break it, ויש את הפייבוריט, והוא רץ, והוא נותן את הספרינט של החיים שלו, וכל שתי צעדים הוא מסתכל אחורה, כדי לראות איפה נמצאים האחרים. אתם יכולים לדמיין את זה? כמה מגוחך זה. אבל ככה אנחנו בחיים שלנו הרבה פעמים. אנחנו רצים, אנחנו מתקדמים, ואנחנו הולכים על המטרות שלנו, אנחנו מתחילים להסתכל על האחרים, מסתכלים לצדדים, איך הוא הולך, איך לא הולך, והדבר הזה מאבד מהמומנטום שאנחנו מייצרים לעצמנו, ואנחנו פשוט צריכים להפסיק לעשות את זה. ההשוואה היחידה שצריכה לקרות, זה למי שהיינו אתמול, למי שהיינו לפני כמה ימים, לפני כמה שבועות, לפני חודש. האם אני השתפרתי? האם הצלחתי לשנות משהו? האם הצלחתי להחזיק את השינוי וכו'. קחו תרגיל מאוד מאוד חשוב שיכול לעזור לכם. כל פעם שאתם מוטים את עצמכם, משווים לאחרים, משווים את עצמכם לאחרים, תעצרו רגע, ותסתכלו רגע על עצמכם, ותעשו רשימה, אפילו אם אתם מרגישים שזה נכון לכם, תעשו רשימה של לפחות 5-10 דברים שאתם עושים היום יותר טוב מלפני חודש. פשוט תסתכלו על עצמכם ותבינו את הצעד המשמעותי שאתם עשיתם להתפתחות, כי הדרך של כל אחד היא שונה, וכל עוד אנחנו משווים את עצמנו לאחרים, אנחנו גם מאבדים האותנטיות של הדרך שלנו, אבל אנחנו גם מאבדים מהמומנטום של הדרך שלנו. אז לא להשוות את עצמנו לאחרים, להשוות את עצמנו רק לעצמנו, ככה אנחנו בונים ערך עצמי שהוא באמת אמיתי, ככה אנחנו גם מתחברים ונותנים כבוד לדרך שלנו. הדבר השלישי שאפשר לעשות, שחררו ממצוינות, חברים, תרשו לעצמכם להיות פגיעים. הצמדות למצוינות תמיד תביא את הביקורתיות, כי אין דבר כזה מצוינות, זו אשליה. כל ניסיון להגיע לזה ייצר המון המון תסכול, כי זה כמו לבקש ממישהו להגיע בקפיצה אחת לירח, ואחרי שהוא לא הצליח פשוט לבקר אותו. זה אותו דבר. אתם רוצים, אני לא ארחיב על זה, יש לי פרק שלם על פגיעות, ועל השאיפה למצוינות, ובעצם המעבר להיות במקום יותר שלם, כן, לשחרר את המושלמות ולהגיע לשלמות, יש פרק שלם בפודקאסט, תחפשו 2-3 פרקים אחורה לדעתי, ואתם תמצאו פרק שלם על פגיעות, אני באמת מזמין אתכם באהבה להקשיב לו. אוקיי, אז הדבר הרביעי שאפשר לעשות כדי לשחרר מביקורת עצמית, זה להפסיק להשתמש בה ככלי ליצירת מוטיבציה. אוקיי? זה די שכיח. המון אנשים משתמשים בביקורת עצמית כדי להניע את עצמם. עכשיו אני מבין, לעשות לעצמכם טרש-טוק יכול להביא לתוצאות, כן? אבל מה שקורה בתכלס זה שאתם מאמנים את המיינד שלכם, כן? אתם משקיעים עוד זמן ואנרגיה להטמיע מחשבות, שככה אתם מדברים לעצמכם, גם כשאתם לא במרוץ, שזה פה הטריק, כן? פה זה הטריקי פארט, סליחה. שאתם בתוך המרוץ, אתם מדברים בטרשטוק הזה, כן? ואתם ככה, אתם מרגישים שזה מייצר לכם, ואתם עושים את זה over and over and over again, ואז באיזשהו שלב, כשאתם לא במרוץ, אתם גם מדברים על עצמכם, אבל רגע, אני לא במרוץ. אז למה אני מדבר לעצמי ככה? ובכן, כי אימנתם את עצמכם לעשות את זה. גם שאתם לא צריכים לדבר, שאתם לא צריכים לדבר על עצמכם בביקורת עצמית, אתם עושים את זה. הפתרון הוא להתחיל לייצר מוטיבציה ממשמעות, מחיבור לחזון. למה אתם רוצים לעשות את זה? זה הרבה יותר קשה, אני יודע. זה יותר קשה, במיוחד בהתחלה, אבל אם אתם רוצים לשחרר מביקורת עצמית, הדרך היא לא פשוטה. אף אחד לא אמר שזה יהיה פשוט. אנחנו צריכים להתחיל להתחבר לחזון משמעות. למה אנחנו עושים את זה? מה יש לנו לתת? כן? בשביל מה אני עושה את זה? בשביל מי? בשביל מה? ואז להרים את עצמנו לעשייה. כן? לא מתוך רדנות עצמית. תשמרו על הווייב שלכם. זה הדבר הכי חשוב שלכם שיש לנו בעשייה שלנו, זה לשמור על התדר שלנו, על הווייב שלנו, על האנרגיה שלנו. וזה בחירה שלנו. אין שום דבר בחוץ שיכול להשפיע על האנרגיה שלנו בלי שניתן לו אישור. והרבה פעמים האישור הזה הוא נעשה באופן אוטומטי, ואנחנו רוצים להתחיל לשים לב לדברים האלה, כדי שנוכל להעביר את זה לידני, כדי שנוכל להשתחרר מאוטומט. כל פעם שאנחנו נמצאים באיזשהו בחירה שהיא אוטומטית, באיזשהו התנהגות שהיא אוטומטית, ככל שאני מתחיל לשים לב לזה יותר, ככל שאני מביא תשומת לב, נפתחת לי אופציה לבחור מחדש. הדבר החמישי שאפשר לעשות זה לשחרר מאחזות בתדמית שלכם. חברים, תאמצו תפיסה גבוהה יותר לגבי מי אתם. תתחברו לרוח שלכם. אנחנו צריכים להתחבר לנשמה שלנו שאנחנו פה. אנחנו פה במסע נשמתי. אני יודע שזה נשמע קצת רוחני, מי שקצת קשה לו, אני יכול להבין למה, זה נשמע לפעמים כמו ממבו ג'מבו כזה, אבל גם אם קשה לכם, תשארו עוד דקה, תבינו רגע משהו, אוקיי? האגו שלנו רוצה שנאמין שאנחנו זה מה שאנשים אחרים חושבים עלינו. זה למה הרבה מאוד אנשים, אוקיי, גם אני נופל על מלכודות האלה, שוב אמרתי לכם, כן, כולנו פה בני אדם, כולנו במסע, אבל זה למה הרבה מאוד אנשים נותנים חשיבות מטורפת לתדמית שלנו. התדמית שלי נתפסת על איך אנשים אחרים רואים אותי, איך אחרים תופסים אותי. פה אנחנו צריכים להרים את החיבור לרוח שלנו, לנשמה שלנו. אני זוכר איזה משפט שרבית אמרה, אם אתם מאזינים לפודקאסט כבר כמה זמן, יש לי שתי פרקים איתה, ומה שרבית אומרת לא מעט פעמים, זה שהאגו לא יכול לעמוד מול הנשמה, הוא מתמוסס מולה. ואנחנו צריכים להתחבר לנשמה שלנו. תחשבו על עצמכם לרגע, ותשאלו את עצמכם. אוקיי? מרגע אולי שהוא קצת, הייתי רוצה שתהיו קשובים יותר, ותשאלו את עצמכם, מי שוכן בתוככם? מי נמצא שם? כן? מי מדבר אליכם עכשיו? מי חווה את העולם עכשיו? מי חווה את החוויה האנושית הזאת? הכל שמתרוצץ לכם בראש, האנרגיה שמפעילה את הגוף. מי שם? מי עושה את זה? זה אוטומטי? זה מה קורה שם? מי שוכן בתוכנו? ככל שאנחנו מתחברים לרוח שלנו יותר, ככה האגו יאבד מהכוח ההרסני שלו, ואפשר לנו להיות חופשיים ואותנטיים. אני אומר את זה לא מעט פעמים, הרבה פעמים שאנחנו עושים מדיטציה, וזה לגמרי אחד הכלים שיכולים לעזור לכם להתחבר לרוח. מה שמדיטציה עושה אחרי כמה זמן, זה פשוט אנחנו מתחילים להבין שאנחנו זה לא המחשבות שלנו. אני מתבונן על המחשבה. וברגע שאני מבין שאני מתבונן על המחשבה, אני יכול להתחיל לייצר נפרדות מהמחשבות שלי, ואז אני שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה. אם אני לא המחשבה שלי, מי אני? מי זה שמתבונן על המחשבה? אתם יודעים, אין תשובה, זה משהו שאתם צריכים לענות עבור עצמכם, ולכל אחד אולי תהיה תשובה טיפה אחרת, אבל מאוד דומה, אבל תשאלו את עצמכם. כל אחד שבמסע התפתחות אישית, יש שלב שעושים doing, אבל שלב מאוד חשוב שאסור לדלג עליו, זה ה-being, כן? מי אנחנו? מה אנחנו ב-being הזה? משהו מאוד מאוד חשוב שחשוב להבין אותו. אז כמה כלים שיכולים לעזור בזה? נתתי חלק מהם בפודקאסטים קודמים, נתתי חלק מהם בתכנים שאני מייצר, אבל הכל קשור להכל. אוקיי, אז כדי להתחבר לנשמה, כדי להתחבר לרוח, כדי להתחבר למשהו מעבר למה שאני חווה בעולם החיצוני, וכדי להגדיל רגע את המודעות שיש משהו גדול יותר. אז כל מה שקשור לכתיבה אינטואיטיבית, חברים, מאוד מאוד מומלץ, כן? מדיטציה, מילה על מדיטציה. מי שעושה מדיטציה, הרבה פעמים יצא לי לדבר עם אנשים על מדיטציה, ואז שואלת אתם, אני שואל אותם, אתם עושים מדיטציה? ואז הם אומרים, כן, עשיתי, אבל זה לא בשבילי. ואז אני שואל שאלה, ואני מקבל תמיד, 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 100% את אותה התשובה. למה אתה לא עושה? זה לא בשבילי, התחלתי, ואז ראיתי שהמחשבות שלי בורחות, אז כנראה לא בשבילי. חברים, ככה זה אמור להיות בפעם הראשונה, בפעמים הראשונות, המחשבות בורחות, כי המוח לא רגיל ולא רוצה להתמקד על משהו אחד, אז אתם מתחילים עם מדיטציה של 5 דקות לכמה שבועות, ואז אתם עולים ל-10, ולאט לאט אתם תראו שאתם מצליחים להתמקד ליותר ויותר זמן. אז מדיטציה זה לגמרי משהו שיכול להיחבר לרוח. אני חושב שמדיטציה בהתחלה מתחיל כמו איזשהו תהליך של בהתחלה שאנחנו עושים את זה כמה חודשים. זה משהו שמאוד מרגיע. כן, הוא מייצר המון שלווה, הוא מוריד את הפאניקה, מה שנקרא. אבל עם הזמן, מדיטציה יש לה כוח להפוך לכוח טרנספורמטיבי. כן, זה לא סתם. אז מדיטציה, להשתמש במנטרות ובאפירמציות, כן, לדבר לעצמכם, להבין שאם אני לא המחשבות שלי, אז אני יכול אולי לבחור את המחשבה שאני רוצה לחשוב, כן? כל אחד פה יש מחשבות שבאות ככה, שמה שנקרא, שהן built in, אבל יש לנו אפשרות גם להביא, מה שנקרא built out, להביא מחשבות מבחוץ. אז כל פעם שתבחרו לעצמכם מנטרה שהיא חיובית, שהיא מעצימה, תחזרו עליה כל יום כמה פעמים, ותעצימו את המחשבות האלה בגוף שלכם, ותקשיבו לעצמכם, ולהרחיב על זה. אני חושב שכל מה שקשור לחקור על האגו, מאוד מאוד יעזור להתחבר לרוח, ככל שנבין את הכוחות שפועלים בנו במקום הזה. אולי אני אעשה עוד פרק בעתיד על האגו. אם בא לכם עוד פרק על אגו, אני אשמח שתשאירו תגובה פה בתגובות של ה... של הפודקאסט, פשוט תגידו, "היי, אשמח לפרק על אגו", או כל פרק אחר שאולי בא לכם לשמוע עליו קצת יותר, אבל אני פה כדי לייצר גם תוכן מן הסתם עבורי, כי זה גורם לי אתם יודעים שאני כותב פרק הזה, אני מתחבר ואני לומד ואני יודע יותר, ואני גם, ככל שאני מעמיק בתוכי, אני מגלה עומקים חדשים, אבל גם בשבילכם, אז אם אתם באמת רוצים פרק על אגו או כל פרק אחר, פשוט זרקו תגובה. וזהו, חברים. לקראת סיום, אני אגיד שביקורת עצמית יכול להיות כלי, אתם יודעים, בהיעדר שיפוטיות הוא יכול לעזור לנו. בהיעדר שיפוטיות ובמה שנקרא, באובר אהבה, שיש אהבה. אבל ברגע שהוא מכאיב לנו, ברגע שהוא מונע מאיתנו משהו, ברגע שהוא מייצר לנו תקיעות, זה סימן, כן? זה מה שנקרא red flag. אני צריך להסתכל, כי אם כל אחד פה שמאזין לי, מבקר את עצמו וזה כואב לו, זה הזמנה להיכנס פנימה. זה הזמנה להבין את עצמו יותר. כל מה שאנחנו עושים בהתפתחות אישית, זה להבין את עצמנו, כן? זה להכיר את עצמנו אם מחדש, או להכיר את עצמנו ככל שאנחנו מתקדמים בחיים, אבל היכרות עצמית מייצרת בהירות, ושיש לי בהירות, אין לי תקיעות. וזה משהו ש... מאוד יכול לעזור. אז זהו לפרק הזה. אני מקווה שלקחתם מפה משהו לדרך שלכם. אני ממש ממש מעריך אם נשארתם איתי פה עד סוף הפרק ולאורכו. אם התחברתם לפרק הזה, אני ממש אשמח שתדרגו אותו באפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ואם אתם חושבים שמישהו אחר יכול להפיק ערך מהפרק, אני אשמח שתשתפו אותו עם אחרים. זהו חברים. היה לי ממש ממש כיף, אני חושב שזה פרק מאוד מאוד חשוב. אנחנו חוזרים מפגרה מאוד ארוכה, אני מאוד מאוד התגעגעתי להקליט לכם, אני מקווה שנהנתם. עד הפעם הבאה, המשיכו במסע, תתמידו בדרך, והכי הכי חשוב, תהנו מהנוף. יאללה, ניפגש בפרק הבא. ביי.